לכולם. בפעם הקודמת התחלנו בלימוד הקדמה לספר מסילת ישרים, הקדמת הרמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו, ודיברנו על הצורך לפצח מילים, לפצח מושגים, מונחים, בענייני המוסר והאמונה והמידות, לא להשאיר את המילים הידועות לנו, לכאורה, כפי שהן, אלא להתרגל לצורך לברר אותם, ללמוד אותם, לעיין בהם. יותר מזה אומר הרמח"ל, לא רק המילים דרושות, מושגים דרושים שדרוג ופענוח וברור, גם אנחנו. אמנם יש לנו הרבה דברים טובים שנמצאים בטבע. אנחנו, יש לנו חוש צדק טבעי, ויש בנו שאיפה לאמת ולכנות, והערכה גדולה לטוב לב. אבל גם הדברים האלו שנמצאים לנו באופן טבעי, אומר הרמח"ל, הם לא זורמים לגמרי. הם לא בהירים, שוטפים. הם לא כל כך טבעיים, כמו למשל, שינה ויקיצה, רעב ושובע. כשאדם רעב, אז הוא רעב, הוא רוצה לאכול, ואין מה לטעות בזה. הדברים מאוד ברורים וחד משמעיים, אני צריך לאכול. כשאדם עייף, אז הוא עייף. והגוף מדבר והטבע לא משאיר מקום לספקות. אבל כשאנחנו עוסקים בנושאים ערכיים, מוסריים, לפעמים יש קצת ערבוב. יש משהו שאנחנו מאוד מאוד מזדהים איתו, אבל עד כמה אנחנו הולכים איתו עד הסוף, כמה הוא בהיר וחד לנו, כמה אנחנו משוכנעים באמיתות שלו. זה אומר שבנושאים ערכיים אנחנו לא יכולים לסמוך רק על הטבע, על האינסטינקט שלנו. אנחנו לא יכולים לסמוך רק על תחושות הבטן, ולא רק על המצפון, ולא רק על היושרה שבנו. אומר הרמח"ל, אנחנו צריכים תחבולות. תחבולות, כלומר, מחשבה יצירתית, איך להפוך ולקדם את אותן תכונות טובות שנמצאות בנו, לדברים שהם הרבה יותר קבועים וחקוקים באישיות, לדברים שיש להם כושר עמידה. להפוך אותם מתכונות למסילה, אנחנו נמצאים בספר מסילת ישרים, לדרך סלולה שיודעת כיצד לפענח, לדון, לשפוט, לברר, איך להגן על עצמה גם. נושא שאנחנו מאמינים בו, אנחנו לא יכולים להפקיר אותו רק לאינסטינקט הטבעי, כי יש איומים על הרבה ערכים, על הרבה מידות, על הרבה אמונות. ולכן הרמח"ל, כל נושא ונושא במהלך הספר, יעסוק בו הרמח"ל משלושה היבטים. היבט ראשון, הנושא כשלעצמו. קצת לפרק את המילים, לפענח אותם, לעבוד עם הראש, לראות מה מאחורי הקלעים, ליצור איזושהי הזדהות קצת יותר עמוקה, קצת יותר בהירה. אבל הרמח"ל לא הסתפק בפענוח המושגים. אנחנו בני אדם, ובני אדם לא חיים לפי המושג האובייקטיבי, יש פערי תיווך. בגלל פערי התיווך בין העולם הנפשי שלנו לבין המושגים והערכים, אנחנו נדרשים גם לתחבולות כיצד לקבע ולהחדיר חזק ללב ולהפוך את זה לטבע שני, להפוך את זה לבשר מבשרנו. אדם למשל הוא מאוד מאמין בלהיות טוב לבריאות. עד כמה הטוב לבריאות הוא הופך להיות טבע שני, זורם, זהו, ככה אדם חי. או שכמה הוא מאמין בזה, זה חשוב, הוא בעד. אבל אי אפשר לומר שזה זורם לו בעורקים, כמו למשל צרכים אחרים, כמו פרנסה, או צרכים נפשיים אחרים שנמצאים בתוך הנפש, בתוך האדם. והדבר השלישי שאנחנו נדרשים, אומר רמח"ל, זאת ההגנה. כן? איך מתמודדים עם המפסידים? מפסידים, בלשון הרמח"ל, אלה שעלולים לגרום הפסד. עלולים לגרע או לפגוע או לאיים על דברים שאנחנו מאמינים בהם. למשל, בהמשך הספר הרמח"ל ידבר על כך שאדם לפעמים מאוד מאמין באיזושהי אמת. אבל יש לחץ חברתי. ולפעמים הלחץ החברתי גורם לאדם לסגת מהאמת שהוא מאמין בה. לפעמים האדם הוא מאוד מאמין באיזושהי אמת, אבל שחיקת החיים גורמת לאט לאט לחרסם באותה אמת שהוא מאמין בה. גם בזה אנחנו צריכים לעסוק, אומר רמח"ל, ולהשקיע זמן, ולכן נדרשת השקעה משולשת. הספר בנוי כולו על כל נושא מחולק לשלושה, המידה או הערך, הדרך לקנות ולקבע, והדרך להגן ולסייע. הרמח"ל מנתח את הדברים בצורה מאוד עיונית. זה אומר שצריך להשקיע בזה זמן. כך אומר הרמח"ל, איך לא נוכל להימנע ולהימלט מהצורך להוציא זמן, ככה לשון של הרמח"ל, על העיון הזה, לדעת המיטת הדברים, הדרך לקנותם ואיך לקיימם. צריך להשקיע זמן. זמן של חשיבה, זמן של בירור, זמן של לימוד, זמן של שיחה גם. זמן של עיכול נפשי. מאין תבוא החוכמה הזאת בלב האדם אם לא יבקשנה? במיוחד אומר הרמח"ל שכשאנחנו באים לעולם הערכים ועולם המידות ועולם המחשבות והכוונות ועולם האמונה, אנחנו נכנסים לעולם הרבה הרבה יותר מאורפל ותהומי מאשר עולם ההלכתי. ההלכה, אומר הרמח"ל, היא יחסית בהירה לנו. מה עושים? כך, נכון, זה מותר, זה אסור, חייב, פטור. אבל אנחנו נכנסים לתוך מעמקי הנפש שלנו, נכנסים לנושא הלב, שם הנושא הרבה יותר עמוק, יותר רחב, יותר יותר מורכב. וצריך לדעת שדווקא שם, בנושאים התלויים בליבו של אדם, שם במיוחד נמצאת הדבקות באשם. כל לבבות דורש השם. הקדוש ברוך הוא אומר, רמח"ל, מתעניין בעיקר מה שקורה לך בלב. במאחורי הקלעים הזה. במחשבות, בכוונות, ברצונות, במיסורי הנפש או חיבוטי הנפש. מה נמצא שלך בפנים, שם? זה יותר מורכב. אבל דווקא שם נמצא ריבונו של עולם. אי אפשר להתרשל מהעיון הזה, כי הוא עיקר מה שהשם אלוקנו שואל מאימנו. הייתכן, אומר הרמח"ל, שנקדיש את מירב המחשבה, מירב השכל, לנושאים, לדינים, שהם אולי פעם יתרחשו, אולי פעם יקרו. הרמח"ל לא נגד לימוד הלכה. אבל עם כל הכבוד ללימוד הלכה, לא יכול להיות שנזניח נושאים הרבה יותר קיומיים, יומיומיים, שאין אדם שלא נתקל בהם. הנניחם למצוות אנשים מלומדה, יראה. יראת השם זה דבר שכל היום אנחנו צריכים להיות איתו. יראת השם אמורה להיות מעלינו מקומנו בבוקר עד שבתנו לישון, אומר הרמב״ם. האם נושא כזה קרדינלי, יראת השם, כל החיים שלנו מלאים יראת השם, האם זה נושא שלא יכול להיות שהוא נטפל בו? האם נזניח אותו? התשכח מאיתנו האהבה, הצורך לברר, איך לקבוע אותה בליבנו, הדבקות, ההתלהבות, לטהר את המחשבות, לטהר את הלב. כל כך הרבה פסוקים בנביא, כל כך הרבה מאמרים בחז"ל, על הצורך בלב טהור, ברע לי אלוקים. איך אפשר, אומר הרמח"ל, להזניח את תיקון המידות? מי יאשרם, מי יתקנם, אם לא נסיב לב עליהם ולא נדקדק בדבר דקדוק גדול? הרמח"ל מביא לדבריו, לתביעה שלו, לדרישה המאוד חזקה ונוקבת שלו, מביא ראיה לדבריו מילו אחר משלמה המלך. שלמה שהיה חכם מכל אדם וידע מהי חוכמה, הכיר את כל החוכמות בעולם, וכל המדעים, ובוודאי הכיר את כל התורה. ושלמה הזה, החכם מכל אדם שהחוכמה נהירה לו, הוא אומר שיראת השם, כלומר המושגים המוסריים, הרוחניים, ענייני האמונה, הנתונים לליבו של אדם, היראת השם היא החוכמה. היא החוכמה יותר, שדורשת יותר חוכמה מכל חוכמה אחרת. אם תבקשנה ככסף, אומר שלמה בספר משלי פרק ב', וכמטמונים תחפשנה, אז תבין יראת השם. יראת השם משולה למטמון שצריך לעבוד קשה כדי למצוא אותו. להבין היראה צריך לבקש אותה ולחפש אותה כמטמונים. זה אומר שצריך להשקיע לפחות, אומר הרמח"ל, עיתים מזומנות להסתכלות. מגייס הרמח"ל לדבריו גם את חז"ל בדרשה במסכת שבת. חז"ל דורשים פסוק בספר איוב, הן יראת השם היא חוכמה, הן בלועזית זה אחד, הן או בלטינית אונו, באנגלית וואן, הן יראת השם היא החוכמה האחת והיחידה. אין יראת השם, אין חוכמה אחרת יותר גדולה מיראת השם. הרי שהיראה היא החוכמה. אם יראת השם היא חוכמה, מסתבר שזה דורש לימוד. מסתבר שזה דורש עיון. מסתבר שזה דורש חשיבה. מסתבר שצריך להשקיע בזה זמן לימודי. וכל מי שמאמין, אומר הרמח"ל, שחסידות וערכים ומידות ויראה ואהבה הם דברים שהדמיון, האינטואיציה, תחושות הבטן, משאלת הלב, כשלעצמם יספיקו, טועה טעות מרה, אומר הרמח"ל. טעות. אי אפשר לקנות את אותם דברים באמת על צד הדמיון או הסברה הכוזבת, וכל שכן להשיג ולעיין. הדברים האלה גובלים, אומר הרמח"ל, בטיפשות. כך הוא מתבטא. זה לא רציני. זה מאוד מאוד לא רציני שהנושאים הכי משמעותיים בחיים שלנו יעברו לידינו ואנחנו לידם, ולא לפחות נפתח קצת בליבנו ובמוחנו זמן והקשבה ורצינות לעסוק במושגים, לחשוב עליהם, להכניס אותם לתוך הנפש שלנו, לתוך הלב שלנו, לראות מה הם אומרים לנו. הרמח"ל מנסה גם ליצור שוב את היחס והפרופורציה בין המצוות המעשיות, מה שאנחנו קוראים עולם ההלכה, לבין עולם האמונה, היראה והמידות. כדי ליצור את הפרופורציה, מביא הרמח"ל לראיה פסוק מספר דברים. משה רבנו, כשהוא נפרד מעם ישראל, הוא נואם נאום ארוך. ספר דברים כולו זה נאום פרידה שמשה נפרד מהעם, וכמו כל מנהיג רוחני שנפרד, הוא מוסר מעין צוואה, צוואה רוחנית, צוואה לדורות הבאים. מה הכי חשוב? מה בעצם אני רוצה שתקפידו? בלשון של משה בספר דברים פרק י', עתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך? מה בעצם המבוקש? מה אנחנו בעצם רוצים מהאדם? מונה משה רבנו חמישה דברים. חמישה דברים שהקדוש ברוך הוא מבקש מהאדם. ליראה את השם, ללכת בכל דרכיו, לאהבה אותו, לעבוד בכל הלב ובכל הנפש, ולשמור את מצוות השם וחוקותיו. אומר המח"ל, בוא נעשה חשבון. חמישית זה לשמור את מצוות השם ואת חוקותיו. כל המצוות וכל הדקדוקים, כל השולחן ערוך למעשה, כל ההלכות. זה רק חמישית מהדרישות שהקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו. ארבע חמישיות בכלל לא עוסקות בעולם המעשה. לא עוסקות בעולם הדקדוקים במצוות והחוקים. ארבע חמישיות, ארבעה חלקים של דרישות שהקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו, הם בכלל שייכים לעולם הערכי, רוחני, יראת השם, אהבת השם, הליכה בדרכיו, הליכה בדרכיו, ענייני מידות, אומר הרמח"ל, דרכי השם אלו מידותיו. לעבוד את השם בכל הלב, כלומר שלמות הלב, טוהר הכוונה. ארבעה נושאים שהם הרבה לפני המעשה ההלכתי. הם הרבה לפני הביצוע, אולי גם אחרי. ארבע חלקים מתוך חמש של הדרישות שהקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו, הם דווקא שייכים לעולם הרוח, לעולם האמונה, לעולם הכוונה, ללב. לא יכול להיות, אומר הרמח"ל, שאנחנו נעמוד מול צוואתו של משה רבנו, צוואתו לדורות, צוואתו לעם, ונעסוק רק בחמישית מהצוואה. בוודאי שצריך ללמוד הלכה, בוודאי שצריך לדקדק במצוות. הרמח"ל יעסוק בזה בעצמו בספרו מסילת ישרים, כמה חשובה ההשקעה והדקדוק בכל פרטי ההלכה, אבל פרופורציות. יש עוד הרבה נושאים שלא יכול להיות שנזניח אותם. וכדי קצת להתאים אותנו, טיפה, אנחנו סוף סוף נמצאים בהקדמה, ממה שהולך לקרות, אז המח"ל מתחיל קצת לזכור את אותם ארבעה דברים שמשה כאן מביא לנו בתור דרישה או צוואה לדורות, בשביל קצת לסבר לנו את האוזן, כמה צריך לקחת מושג, וקצת לפרק אותו, וקצת להעמיק בו ולחקור אותו, לא להשאיר אותו גולמי. הרמח"ל בתמצית, כאן ייתן לנו דוגמה, דוגמית קטנה, מה הוא עושה למושג יראה, מה הוא עושה למושג הליכה בדרכיו, מה הוא עושה לאהבה ומה לשלמות הלב. כדי שקצת נבין, קצת נתחבר לעבודה השכלית, העיונית, שנדרשת מאיתנו. אז נתחיל קצת, בעקבות הרמח"ל כאן, לעיין טיפה במושגים שהוא נותן לנו כאן, טעימה מהם, אבל ודאי שהמושגים האלו יחזרו במהלך הספר בצורה הרבה יותר רחבה, הרבה יותר עשירה ומפותחת, אלא שהספר ארוך עם הרבה פרקים, אז נותן לנו הרמח"ל כבר כאן עכשיו איזושהי נקודת אחיזה, איזשהו משהו, ממה שהולך להתברר בעתיד. למשל, יראה. מה יראה? יראה, אומר הרמח"ל, יראת רוממותו, שירא מלפניו כמי שירא מלפני מלך גדול, יבוש מגדולתו על כל תנועה שהוא בא להתנועע, כל שכן בדברו לפניו בתפילה או בעסקו בתורתו. כשאנחנו נכנסים לעולם היראה, אומר הרמח"ל, אנחנו נדרשים לעולם המלכות. יראה מלפני המלך. אנחנו מכירים את זה גם מעולם התפילה. כשאדם בא להתפלל, הרמח"ל מזכיר כאן את התפילה, כשאדם בא להתפלל הוא צריך לזכור שהוא עומד לפני המלך. התפילה צריכה להיות ביראה, ושם נעבודך ביראה. מה יראה? מה יראה בפני מלך? נדמיין לעצמנו מנהיג, ראש ממשלה, נשיא, מנהל מפעל, מלך קטן, שיש מסביבו חבורת יועצים, פקידים, פועלים, עובדים. אם כולם מסביבו יהיו אנשים, כולם מתים מפחד, שלא פותחים את הפה, רועדים, קפואים, מה יצא למלך מזה? למלך יש איזושהי תועלת, איזושהי ברכה, מקיפאון? ודאי שלא. מלך לא מעוניין שהסובבים אותו, ואלו שתחתיו, יפחדו ממנו פחד מוות, באופן כזה שהם לא יעזו ליזום, ולא לחשוב, ולא להביע דעתם, ולא להתלהב, ולא להתרגש, ולא לרוץ קדימה מרוב אימה. יראה מלפני מלך, זאת לא יראה שבאה להקפיא אדם. זאת יראה שבאה ליצור יחס בין דבר גדול לבינך. יראה מלפני הגודל. יראה זו הכרה של יש דבר שהוא גדול ממך. כשאתה בא לפני המלך, אתה לא אמור להיות כפו. אבל אתה אמור לזכור ולדעת שאתה בא לפני מקום או לפני אדם שיש בו מרחב של נושאים מאוד מאוד רחבים וגדולים, הרבה יותר ממה שאתה חושב. שהרצונות שלך, המחשבות שלך, הן רק שלך. והן די קטנות, לעומת מה שמתרוצץ במוחו של מלך שאחראי על ממלכה שלמה. שהמאוויים שלך והעניינים שמעסיקים אותך הם יחסית קטנים. מה שגורם למושג שנקרא בושה. יבוש מגדולתו. הגדולה של המלך אמורה לגרום לנו בושה. מהי בושה? זאת בושה לחשוב על דברים אישיים מאוד מאוד פעוטים, כשאתה עומד לפני אדם שחושב על דברים מאוד מאוד גדולים. זאת בושה. אף אחד מאיתנו, למשל, כשהוא רואה מנתח באמצע ניתוח שבא להציל חיים, והוא עובר ליד המנתח הזה, והוא נזכר שהמנתח הזה חייב לו 15 שקל. אז אף אחד לא יגיד לו באמצע הניתוח, רגע, רגע, אתה חייב לי 15 שקל. מה אין לך, אתה לא מתבייש? בן אדם פה עוסק, המוח שלו עסוק בלהציל חיים, כולו מרוכז ונושא כל כך עקרוני, חיים ומוות עומדים פה על הפרק, ואתה עסוק ב-15 שקל העלובות שלך? זה לא שעוד מגיע לך, אבל זה קטן. זאת יראה. זאת יראה, לא פחד. אתה לא אמור לפחד, אבל זה קצת להתבייש. איזה מין עמידה קצת יותר אמיתית וישרה אל מול גודל. ליראה מהמלך זה לבוש מגדולתו. זאת אומרת, להבין איזה גודל עומד לפנינו. יראה זאת הבנה. זאת חשיבה והתבוננות מתמדת. כמה גדול המלך. ריבונו של עולם כל יום מחיה את כל העולם כולו בטובו. הוא מנהיג את כל ההיסטוריה. הוא מנהיג את כל העמים. הוא ברא את העולם ומוביל את העולם, ואנחנו עומדים בתפילה ומבקשים בקשות. זה בסדר לבקש בקשות, אבל ביראה. תשים לב מה אתה מבקש, ממי אתה מבקש. זה בבת אחת מסנן המון 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 עניינים שהם די פעוטים וקטנים. זה משפיע גם על כושר השיפוט שלנו. כשאתה חושב על זה שיש אדם שכל היום מסור לענייני הציבור והכלל, אתה קצת מתבייש לעסוק בעניינים הפעוטים שלך. אתה רואה אדם שמקדיש את מרב עיתותיו לעשות חסד ולעזור, אתה מתבייש. זאת יראה. להציף את הצרכים המאוד מאוד לא משמעותיים שלך. ואולי היראה הזאת אפילו מולידה בך רצון להשתייך. להשתייך לממלכה. להשתייך למלך. אולי היראה אפילו גורמת לאיזשהו רצון ללכת בעקבות המלך. וזאת המידה הבאה, הליכה בדרכיו. טעמנו קצת ממושג היראה, להוציא אותו מהקליפה של פחד או שיתוק, או איזושהי צייתנות עיוורת, למושג קצת אחר, שמשמעותו הכרת גודל. עמידה מול גודל מלכותי, וההבנה איפה אני עומד מולו. מה שמוליד בושה חיובית, בושה אמיתית, בושה שהיא מגדילה אותנו. כשאדם מתבייש להיות קטן, אז הוא נהיה גדול. כשאדם מתבייש לדבר על דברים נמוכים אל מול מישהו גדול, זה גורם לו קצת להתנער וללכת בדרכיו של המלך הגדול. טעמנו קצת, בעזרת השם, בפעמים הבאות, נטעם עוד קצת. בהצלחה לכולם.